והקדוש ברוך הוא מודיע לכל הצדיקים שם, וכולהו באו רחמי עלן בגין זכותה לצדיקיה, ואז כולם מבקשים רחמים עלינו. כך אומר הזוהר בפרשת אחרי מות. אז הנפש היא נמצאת על הקבר, כמו נר דולקת שם כל הזמן, והיא נהנית שבאים ללמוד תורה שם, ונותנים צדקה בשבילו, ומבקרים את הנפטר, יש לה נחת רוח. זה מה שכתב בספר חסידים, שפעם אחת בגרמניה, הם היו גרים בגרמניה, לפני 1,000 שנים, שם היה הרבה גזרות עם מה שמה וזכרם הגרמנים. אתם שומעים, יש היום קיץ שם מגפה נוראה, כבר לא יודעים מי יותר מגפות, בצרפת או בגרמניה. אז ביידיש יש פתגם, וחד סבק לך, זה בבוקר וזה בערב. מסכנים, הם שתי מדינות שכנות, צרפת וגרמניה, ושתיהם יש שם אנטישמיות נוראה, והקדוש ברוך הוא מכה בהם מכות נוראות, שכל יום יש שם עשרות אלפים של חולים מתים לבד כל יום, כמעט 1,000, והם מתחרים מי המספר היותר גדול. השם יצילנו, השם ישמור ויציל. אז והם גזרו הרבה גזרות על ישראל, אלא אל תרחמו עליהם, מי יודע, אלה אולי גלגולים שלהם. אז בקיצור הדברים, ספר חסידים כותב שהיה שם איזו עיר גדולה בעיר גרמניה, והיו שם הרבה יהודים, וסבלו כל הזמן מהגויים. אמרו, בואו נעזוב את העיר, נלך לאיזו מדינה, מצאו להם איזה מקום, ויגורו שם, יבנו עיר, ויגורו ויתנחלו שם. באותה לילה שהם התכוננו לארגן את הנסיעה, כותב הרב ספר חסידים רבי יהודה יחסיד, באו המתים שלהם בחלום לכמה וכמה מהחכמים, ואמרו להם, בבקשה תעזבו אותנו, כי הנאה, זה המילים, הנאה יש למתים כשהחיים באים להתפלל שם. אז מכאן ראינו שהנפש, פוקדים אותה את הקבר, יש לה הנאה ומקבלת עם זה שכר. מה השכר? הזוהר אומר, איזה מין הנאה הזאת? מה? אני בא לבקר אותו? מה? אלא, לא, הוא עולה להודיע לנשמה. אז בינתיים יש לו רשות לעלות. העלייה הזאת נותנת לו איזה עוצמה, איזה כבוד, איזה כוחות, איזה הערה, אז הוא מקבל על זה בונוס, אז יש לו על זה מעלה גדולה. לכן הנפש של המת, כשמבקרים אותו, הוא שמח. אז כאן הפסוק, כך רבנו בחיי באר, נחלק לשלושה חלקים. ארצך, זה הנפש, עניינים ארציים. הנפש נהנית מאוכל טעים, כן, כמו עונג שבת, ועוד לחם טוב ויין, בשר ודגים, וכן זה הדרך, אשכנזים הוסיפו גם ברבורים, אף על פי שאין היום ברבורים כבר. אחר כך מולדתך, זה הרוח. זה הרוח שיכולה לטוס ברגע, מפה לשם, משם לפה. ומבית אביך, זה הנשמה. אז יש לאדם נשמה של חוץ לארץ, אבל כשהוא עולה לארץ ישראל, עולה במדרגה נשמה של ארץ ישראל. זה הטעם, זה היה מתאים פרשת ויצא, סולם יעקב אבינו. אבל איפה המלאכים? מישהו רואה? כנראה יש אנשים רואים את המלאכים. אז זה שם כותב, אז במה הייתי עסוק אני עם הנשמה שהיא עולה למעלה? אז היא נקראת בית אביך, אז היא נהנית מלימוד תורה, נהנית עם מעשים טובים, נהנית מצדקה, ועוד ועוד ועוד, יש לה בזה שמחה גדולה. וזה בית אביך, לכן כתוב עליה מלחם אביה תאכל. זה כשהיא נמצאת למעלה, אבל כשהיא יורדת לפה, הנשמה עושה תורה, מצוות, מעשים טובים, אז היא מקבלת יותר מדרגות, יותר גבוהות, היא עולה, ואז יש לה שכר גדול שם בעולם הבא. היה מעשה רבי יעקב, אז מה העניין פה? מולדתך, בית אביך, צריך לדעת שהנשמות למעלה זה כמו, זה אילן, זה מה שקראנו בפרשת בראשית, שהיה עץ הדעת טוב ורע, ועץ החיים בתוך הגן. שאלו המפרשים, איזה אילנות יש שם? מה יש שם? שסק? לא יודע, השנה היה שסק? אני לא אכלתי. צריך להיות שהיינו. אז יש שם שסק, שזפים, מה יש שם? מה האוכל שיש בעצים שם? אלא זה אילנות של נשמות. נשמות שם, כל נשמה יש לה איזה אילן מסוים ששם היא גדלה. משם היא יונקת. וזה הכתובת שלה. עכשיו יש באותו, כמו שיש באילנות, למשל אילן שזפים, אז יש לו כמה ענפים ששם צומחים השזפים, והם יונקים משם, גדלים ומתבשלים. ככה הנשמות שלנו באות מכל מיני אילנות. באותו אילן שהנשמה שלי, שלך, נמצאים שם, לפעמים הם שכנים שם, שניהם יונקים מאותו ענף. ואז אם אחד מהם עושה מצוות, כולם מרוויחים. ואם אחד עושה עבירות, וואו עלה ועליהם גם. אז כשהוא מתוודה, לכן תקנו וידוי בלשון רבים, אבל חטאנו, אבינו, פשענו. למה חטאנו אבינו? אתה חטאת, אבית, פשעת. אלא כשהוא חטא, קלקל את אותו ענף, וכל הפירות, כל הנשמות שבאותו ענף, גם הם קיבלו קלקול. עכשיו שאני שב בתשובה, אני צריך לתקן את העוון שלי ואת הפגם שלהם שפגמתי בהם. וכן אם יש לו האיש הזה זכה מי יודע מי, פעמים אנשים פשוטים, פעמים זה שבענף שלו יש שם נשמה של צדיק מאותו שורש נשמה, ואז אותו צדיק עושה מצוות, לומד תורה, כל הנשמות שבאותו ענף או באותו אילן מקבלים בהתאם הערה. ולכן תראו, תיקן לנו רבנו הארי לומר לשם יחוד, שרבה מזלזלים בזה, אומרים זה מנהג. מה מנהג? טמבל. תחשוב רגע מה כתוב שם. לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, אני מייחד הקדוש ברוך הוא עם השכינה, בתחילו ורחימו, ביראה ובאהבה, ברחימו ותחילו, וחווה לאחדה שמתיות ואותה ואותה ואותה, ביחודה שלים בשם כל ישראל. זאת אומרת, אני עושה את המצווה, לומד תורה, מתפלל בשביל כל היהודים בעולם. לעשות נעת רוח לעוצרנו ולעשות רצון בוראנו. שים לב על כל לשון רבים. לא לעשות נעת רוח לעוצרי, הכל טבעי, אני, 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 אני. אנשים ככה היום. אפילו האישה שלו אמר לי אחד, מתפללת כל היום, אומרת עליי, עליי, עליי. אין בעלה ילדיה, תפלי על הילדים שלך. פלי על בעלך, פלי על ההורים שלך, פלי על כולם. והקדוש ברוך הוא אוטומט, שאתה מתפלל על מישהו אחר, הוא נותן גם לך. אז אתה מרוויח כפול. זה הנפש, הרוח, הנשמה. כל אחד יש לו שורש שלו, והם על ידי זה מקבלים אור ועניין גדול. אותו דבר אצל הנפטרים. שהוא הולך לבית העלמין ולומד שם תורה, צריך להגיד אני לומד תורה, ועל ידי הלימוד הזה יימשך נהתוח לכל המתים הקבורים כאן. למה? כדי שלא יהיה לועג לרש. הוא הולך שם, קורא משניות, אז שאר המתים צערים. איך מותר ללמוד משניות בתוך בית הקברות? כי אני קורא את זה לכבוד המת. אני קורא תהילים לכבוד הנפטר. אז זה לא לועג לרש. אבל אני צריך להגיד שאני קורא בשביל כולם שנמצאים שם. וממילא כולם שמחים, כולם צועלים, כולם נהנים. זה ארצך, מולדתך, בית אביך. ארצך זה הנפש, מולדתך זה הרוח, ובית אביך זה הנשמה, שנאמר עליה מלחם אביה תאכל. עכשיו היה מעשה, רבי יעקב אבולעפיה, שמעתם עליו? שמעתם את השם אבולעפיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא היה תלמיד של רבנו הארי. הוא היה בן גילו, רבנו הארי היה צעיר, שהוא נפטר, היה בן 38. היו לו תלמידים אפילו מבוגרים ממנו. אז תלמיד שלו, פעם אחת היה צריך לנסוע למצרים. נסע. יש אומרים, זה אותו סיפור עם ההוא שאמר לו רבנו הארי שילך ייקח בת זוג, תחתן איתה במצרים. אז הגיע למצרים, ואז היה שם איזה יהודי יקר מאוד, ירא אלוקים ותם וישר, אבל עשיר גדול. והיה נותן הרבה צדקה. והייתה לו בת. הוא ראה את רבי יעקב אבולעפיה, שאל אותו, ראה שהוא רווק, אמר לו שיקח את ביתו לאישה. הוא הסכים, נסע את האישה. נסע אותה לאישה, והייתה אישה צדקת, צנועה, כנועה, לא מדברת מילה, לא מבקשת, ומשרתת את בעלה שילמד תורה באיזה אהבה ובחיבה, אבל הייתה קצת חולנית, חולה. והנה אחרי 6 חודשים החולי הכביד עליה, ולא עליכם, תוך חודש הלכה לעולמה. וזה כאב לו כאב נורא והיום. אמר רבנו הארי, שלח אותי לכאן, וזה וכך נהיה. ובכה עליה, הספיד אותה, הספד תמרורים, ומעין להתנחם כמעט. מסכן, איפה יש נחמה כזאת? יש את נעורים. אז בכה עליה. אחרי עבר 30 יום, בא אבא שלה אליו, אמר לו, תראה, תעשה לי טובה, הכאב גדול מאוד מאוד, תיקח את כל הרכוש, מה שיש, אפילו התכשיטים שלה, אני לא יכול לראות אותם, זה כואב, 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 תיקח את זה, את הכל שיש שלך, ואם הייתי יכול, אני נותן לך גם את הבית, תיקח איתך, תקעה את כל התכונה וכל מה שיש ותחזור למקומך, והשם ימלא חסרונו והוא ימצא בת זוג. טוב, אז הלך הלוך ילך ובכו. הלך בדרך, יש מדבר ממצרים עד כאן, זה מדבר, איפה שיש לא יהודים שמה, שממה הם יודעים לבנות משהו? כלום, רק יודעים להילחם, להרוג, לרצוח, לערוף ראשים, ככה זה, מה נעשה? על חרבך תחיה. אז הכל מדבר, עבר את כל המדבר הגדול והנורא, והיה צריך ללון שם, היה עם שיירה כמובן. והנה בלילה הוא קם לעשות תיקון חצות. רואה דבר נורא והיום, רואה איש אחד, שהאיש הזה תופסים אותו, ואנשים ככה מתעללים בו, רותמים אותו לאיזו עגלה ואומרים לו לחרוש את האדמה, והוא חורש כמו שור. פלא, מסתכל, מה צריך להיות? הוא היה ער, זה לא חלום. חורש את האדמה, הולך מפה עד שם, עוד פעם חוזר, התלם השני, התלם השלישי, ומכים אותו עוד רוב. איזה מכות נמרצות, פוצעים אותו ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אחרי איזה 30 הוא כבר כמעט השתגע החכם לראות מחזה כזה. אמרתי, לא הבין, מה זה? אמר, ריבונו של עולם, מה זה? זה בשר ודם, זה בן אדם, מה זה צריך להיות? ראה שפתאום התהפך חזרה לבן אדם, ובא לידו, התחיל לבכות לו. אמר לו, מי אתה? אמר לו, הוא יהודי. מאיפה, איפה אתה גר? אומר, מה גר? הוא בא מגיינם, שלחו אותו. הוא מת. הוא בא מגיינם. מה מעשיך פה? אומר, ככה זה עושים לו, גזרו עליו בדין של מעלה, איזה שבוע, שבועיים, עבודת פרך, לעבוד, לחרוש את האדמה פה. ואלה מלאכי חבנה שאתה רואה אותם, הם מקים בו והם שומרים עליו וקושרים אותו, הוא עושה עבודת פרך. אמר לו, טוב, מה העניין? אמר, תראה, תעשה טובה, שאתה נוסע לצפת, אני יודע לאיפה אתה הולך. יש שם אדם גדול, קוראים אותו רבנו הארי. תגיד לו, שהוא בצער גדול, שיתפלל עליו, שינצל מהדין הזה. הבטיח לו. אמר לו, אין לך ספק שהדבר הראשון שאני מדבר זה על הכאב שלך. הוא שכח את כל הכאב שלו אחרי שראה את כל מה שהיה. טוב, ואחרי זה קם בבוקר, אמר, ריבונו של עולם, תציל אותי מהמקום הזה. יצא משם עם השערה, קפצה להם הדרך, הגיע, בסוף הגיע לצפת. איך שהגיע לצפת, לא הלך לבית שלו, לבית משפחתו, אלא ישר הלך לביתו של רבנו הארי, בישיבה. ראה אותו רבנו הארי, אמר לו, ברוך הבא רבי יעקב. אמר לו, ברוך הנמצא, מה זה, כאלה תלאות ראיתי, אמר בו, תשמע. זה האיש הזה שראית אותו, יש נשמה שלך. לכן אתה ראית אותו, דווקא אתה ראית אותו. והאיש הזה היה מגלח בתער ומגלח את הפאות שלו. כתוב בתורה, לא תקיפו פאת ראשיכם. והיה מגלח קלבסה, אפס. לא שם פאות. יש היום ויכוח אם זה חצי מילימטר, אחד אומר 0.3. לא, תשים חצי מילימטר. תשים 2 מילימטר, שים יותר קצת. לא צריך לגנח לגמרי. לא תקיפו פאת ראשיכם. אז הוא היה מקיף פאת ראשו. וכתוב התורה, תקיפו פאת ראשיכם, אז תקיפו זה עוד תף. פאת עוד פה. ראשיכם עוד רש, ראשי תיבות פרות. לכן הוא בא בגלגול פרות, כמה פרות היו? והיו חורשות את האדמה על כל פעם ופעם שהוא היה מגלח את הראש שלו. אמר לו, אז עכשיו תעשה לו תיקון, תפלל עליו, תצום בשבילו, תעשה כך וכך, והוא ינוח בשלום על משכבו. והטעם שדווקא אתה ראית, כי הוא היה הוא משור שנשמתך, אז זה קשור אליך, לכן אתה ראית. עכשיו אמר לו, ומה איתו עם האישה הזו שמתה? אמרתי, שמע טוב, האישה הזו, זה היה שותף שלך, גבר היא הייתה, היא לא הייתה אישה, גלגול שעבר, אתם שניכם הייתם חברים, והייתם שותפים במקח וממכר ומסחר ועוד דברים, אבל השותף ההוא היה רמאי. הוא היה עושה הרבה תחבולות ושטיקים וטריקים וכו' וכו', וגזל אותך כסף. וכל המעות שהוא גזל ממך, עכשיו היה צריך לבוא בגלגול בפעם הזאת, ודווקא אצל האבא הזה, כי הוא היה הבן שלו בגלגול שעבר, אז הוא מת בחצי ימיו, ובא בן ירש את כל הכסף של הגזל, כל הכסף שהוא גזל ממך זה הכסף שנתן לך אביה, זה שלך, הוא מגלגול שעבר והוא בא לשלם לך את זה. אז הוא אומר, מכאן אתה רואה מה זה שורש נשמה של אדם. לכן אמר לו, אל הארץ אשר הראיך, זה הנשמה שלו מהגלגול הקודם שהיה באותו גלגול, מה שעשה צריך לתקן. ככה היה גם סיפור על רבנו שבו, אם הכרתם, חכם יעקב דווק, הכרתם אותו? היה גבאי של המקום פה, היה נותן שיעורים גם שם בבית הכנסת, קראו לה גדולה, איך קוראים לה? באלף, אלף, אחר כך נהיה אלף, התחלה הייתה גדולה. חמי הקודווק היה תושב מצרים, הם מוצאה מחלם, אבל היו במצרים. אחר כך בא פה לארץ, בא פה לארץ, הכיר את רבי שאול דווק, הם לא אותה משפחה, אבל הכיר אותו, והיה קצת משמש אצלו בבית. כשמורבי בא מחוץ לארץ, סיפר לי, אז הפעם הראשונה שבא, בא לבקר את רבי שאול דווק, היה גר פה, וכאן בתחילת השוק, שאתה יוצא מפה, תחילת השוק, נכון, היה שם איזה קשת כניסה לבית, שם היה גר רבי שאול דווק. ואבא בא לפה, הלך לחפש את רבי שאול דווק, דפק בדלת, פתח לו חכם יעקב דווק, היה צעיר, בחור צעיר. ורבי שאול היה סגן האור, וידע שמורבי הגיע. קרא לו, בוא הנה, בוא הנה, אתה ברוך הבא, אורח יקר, צדיק, באת מהעיר בגדד, שב לידי, שב בני. התחיל ללמוד איתו. מורבי תמה מאוד. הוא בא לבקר אותו, שמע את גודלו, אמר אני אכיר אותו, חכם, מקובל, גדול, ענק, ומתנהג בפשטות. אז ישב לידו איזה זמן. בקיצור, מה היה בינתיים? בא איזה איש אחד, בוכה. מה יש? אומר, אחותו גרה במצרים, והיא התחתנה, ולא עליכם, בלילות, יש לה ביעוטים, כמה צועקת, צורחת, רוצים להרוג אותה, רוצים לעשות לה כך, רוצים כך, רוצים כך, ולא יודעים מה לעשות. חשב רבי שאול דווק, אמר בסדר, תלכו פה, יש הרב יהודה פתיה, היה גר פה בשכונת הבוחרים, היה גר פה ברחוב יואל, מתחת לבית הכנסת אוהד רחל. חמו עובדיה סיפר לנו שהוא זוכר את זה. אז היה שמה, היה גר שם, ובא, תלכו אליו, הוא יטפל בה. אז הלכו אליו, אמר איפה היא? אמרו במצרים. אמר יש לכם איזה מטפחת של האישה הזאת? אמרו לא. אמר אז תלך לשוק ותקנה מטפחת יפה שאישה מתעטפת בה בראש, כיסוי ראש. אז ברוך השם עוד לא באו האירופים ולא היה פאות, השם יצילנו כעליהום ביקה. השם ישמור ויציל. אז באו, אמר לו, לך תקנה מטפחת. קנה מטפחת והביא. זה מתאים לגודל של אישה בינונית? אמר לו כן. לקח אותה והיה מייחד יהודים וקורא פסוקים של אנה בכוח. על כל פסוק קושר קשר. עשה 42 קשרים במטפחת. נהיה כמו איזה גולה כזאת, כל מלא קשרים. אמר לו, זה תיקח את זה, למי אמר לך מעקוד דווק? תיקח את זה איתך, סע למצרים, ותשים את זה על הראש שלה כשהיא ישנה, תתיר קשר קשר. כל פעם שאתה מתיר, תגיד פסוק של אנה בכוח. והיא תברי. עשה את זה. עשה את זה, ולקח לו איזה חצי שעה, והבריאה האישה הזאת. הבריאה. טוב, נשאר שם עוד איזה שבוע, שבועיים, לראות שהכל תקין, תפקדה רגיל, ושכחה את כל מה שהיה לי. חזר, הגיע לפה. הלך אצל רבי שאול דווק. אמר לו, תגיד לי, מי יותר גדול בקבלה? אתה יותר גדול בקבלה. למה אתה שלחת אותי אליו, לחכם יהודה פתיה? ולא אני, ולא אתה עשית. אמר לו, אני לא הייתי יכול לעשות את זה. אבל הוא רבי יהודה פתיה, שורש נשמתו נמצאת בדיוק בגבול שבין הקדושה לבין החיצונים. הוא שומר, כמו מגב, משמר גבול. אז הוא יכול עליהם להתעסק איתם ולכסח אותם. פחדים ממנו. אבל אני נמצא יותר במרכז, נשמה מקום אחר, לא שייכת. כשאמרת לי מה קרה, אמרת לך תלך אליו. ואכן, הסתדר הדבר, נודע הדבר. זאת אומרת, מפה אתה רואה מה זה נשמה של בן אדם, איך היא קשורה ולמה היא מועילה ולאיזה דברים נפלאים היא יכולה לבצע ויכולה לעשות. כותב רבנו אברהם אזולאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, סבא של סבא של הרב חידה, האיש קדוש ונורא, כותב: תדע שכולנו, מה זה אל הארץ אשר הרעקה? זה הר הבית. מה הקשר עם הר הבית? אומר: תדע, כל עם ישראל, הנשמות שלנו נחצבו מתוך הר הבית. כל הר הבית זה סלע אחד גדול, שמהסלע הזה לכן שמו אבן השתייה. כך כתבו המפרשים. למה שמו אבן השתייה? הגמרא אומרת שממנו הושתת העולם. אבן השתייה, אז זה ממנו הושתת העולם, הנשמות שלנו משם. כך כותב הרב עוללות אפרים. הוא היה תמיד חכם אשכנזי, כך הוא כותב. ויש עניין מאוד שהאדם יעמוד במקום רחוק ויביט להר הבית, כי משם נחצבו הנשמות שלנו, של כל אחד מאיתנו. אז הוא אומר דוגמה, אדם נוסע נגיד הר הצופים, תעמוד שם במקום גבוה ותשקיף על הר הבית. אתה הולך לארמון הנציב, משם גם תשקיף להר הבית. אתה הולך לעיר העתיקה, לרובע היהודי, יש שם אזורים גבוהים, תעלה על הגג או על מקום גבוה שרואים את הר הבית, את השטח, אפילו את האדמה. מספיק אתה רואה את זה, אתה מסתכל משם ויונק כוח לנשמה שלך. לכן אמר לו לאברהם אבינו: אל הארץ אשר הרעקה. הוא לא אמר לו לארץ שתשב בה, שתגור שם, לא זה העיקר. העיקר תראה את ארץ ישראל. לכן גם משה רבנו לפני פטירתו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. עלה אל הר העברים הזה וראה את ארץ כנען. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: תסתכל על הארץ, תסתכל. אז לא רק הר הבית, זה יוצא לפי זה כל ארץ ישראל, יש בה קדושה, יש בה טהרה, יש בה שורש של הנשמות שלנו. לכן תראו, זה הפרשה נקראת לך לך, להבין מה זה מעלת ארץ ישראל. ויש אנשים עוזבים את הארץ והולכים לטייל שם באיזה, מסכנים ומללים. הרי פה אנחנו עושים יום טוב יום אחד, חוץ הארץ הם עושים יום טוב שני ימים. אבל היום אין ספק, בכל זאת הגזרה נשארה. אבל מה העניין שהגזרה נשארה? אז לפי הקבלה מפורש, העניין הוא שבארץ ישראל יש לאדם נשמה גבוהה מבחינת ארץ ישראל. אז הוא יכול את החג להשיג את האור של אותו חג ב-24 שעות. הוא עושה ליל הסדר, ואחר כך מחורת יום טוב, אתה מקבל את האור של חג הפסח. אחר כך יום השביעי אותו דבר. אבל בחוץ לארץ לא מספיק לו יום אחד, הוא צריך שני ימים כדי להשיג את האור, ואולי יזכה לאותו אור של ארץ ישראל. אז תארו לכם מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אז זה המעלה של ארץ ישראל. ועוד יש בלי סוף בזוהר כתוב שפה יש לנו כל אחד שתי מלאכים. אתה רואה אותם לפעמים? הוא לא בא היום, זה עם הסטנדר שמנדנד לי את הסטנדר. איפה הוא? הוא מתחבא אחרי הקפסולה. אני הזמנתי לו תם זכוכית מיוחד. כן, אבל מרחף, שזה רחף באוויר. אז זה, אז אתה שומע, אתה רואה את המלאכים שמלווים אותך? הרמב״ם אומר: כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. אז זה בארץ ישראל. בחוץ על הארץ, ברגע שהוא חוצה את הגבול, איך שהוא עובר את גבול ארץ ישראל, המלאכים של הארץ הולכים, באים לו מלאכים של חול. חול זה גם חול. חוץ על הארץ. מלאכים סוג אחר. אותו הדבר, רגע, אותו הדבר הנשמה. נשמה שלו של פה היא אורגינלית מהקדושה. נשמה של שם קסטליאנית, מדבר ספניול, מדבר אנגליש, מדבר כל מיני זה. כן, מה רצית הרב?
איך יכול להיות שבמקום הכי קדוש שלנו?
איך, איך?
איך יכול להיות שבמקום הכי קדוש שלנו יש עכשיו מסגד?
יש שם מסגד, זה אבונותינו. אתה לא אומר, אז בחטאינו חרם מקדש, באמונותינו נשרף היכל, העיר שחובר עלי יחדיו, כאשרו מספד, אחי ישבה בדד, העיר רבת עם. רחל, על מה בוכה כל לילה בחצות, עולה למרום וצועקת, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, בגלל האבונות שלנו. לכן תפתח זוהר חדש, תראה מה הוא אומר על השיר השירים. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אומר רבי שמעון, מי זה משכבי בלילות? מי מבקש? מה קורה פה? זה חידה, לא מובן. אז הוא אומר, כל לילה איך שמגיע חצות, היום חצות זה 11:22 דקות, מיד רחל אמנו יורדת מלמעלה ויורדת לאבן השתייה, להר הבית, מרכז הר הבית היא יורדת, ושמה שוכבת על הארץ, על הרצפה, על האבן, וצועקת, איפה הקדוש ברוך הוא? ביקשתי את שאהבה נפשי היה פה והיה מאיר לנו והיה שומר עלינו, עכשיו הוא עלה למעלה ובוכה רבע לילה. כך דברי רבי שמעון. נגיד תיקח את הלילה, תחלק אותו ל-12 חלקים, חצי שש זה עבר חצות הראשון, השש השני חצות השני, היא צועקת 3 שעות, בוכה, 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 ומרעישה את כל העולמות, את כל השמיים למעלה, וכל הצדיקים בוכים איתה. ואחרי 3 שעות, הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד, כך אומר שם זוהר חדש, יורד הקדוש ברוך הוא בעצמו, מחזיק אותה בידו, ומעלה אותה איתו למעלה, ו3 שעות יושב איתה בגן עדן, הוא מנחם אותה, הוא מבטיח לה, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם בזכותך רחל, ושבו בנים לגבולם. אז שמעת? ככה זה עובד, השם ירחם עלינו וישמע את קולה של רחל אמנו. עכשיו היה בטבריה רבי יעקב זריהן עליו השלום, גאון אדיר, והיו באים מכל העולם, ואני לא מגזים, מכל העולם, רבנים אשכנזים וספרדים, לבקר אותו כל חג, כל חול המועד. לא היה קורונה, אז היו באים והיו מבקרים אותו, וכל אחד אומר לו את כל הספקות והחידושים שיש לו, שואלים אותו והוא מפרש להם הכל ויודע כל התורה בעל פה. אבל עליו השלום בנים לא היה לו, היה לו אישה צדקת, והוא היה גר שם בקריאת שמואל, איפה קריאת שמואל של היום, מכירים? העלייה בדרך לעירייה שם, שהיה ראש עיר אחת, הם זוכרים, טרטע קצת היה, היה לה קוקו, היה כזה, סכן. אז שם, בדרך, הוא עד היום, הבית שלו נמצא שם, המקום. עשו את זה היום בית הכנסת, אשריהם ואשרי חלקם. אז הוא, וחיבר הרבה ספרים, מה זה ספרים? בהלכה, חכם עובדיה, היה מלקק את האצבעות, היה אומר לי, אני מלקק את האצבעות שאני לומד אותו. איזה סברה ישרה, איזה חוכמה, איזה עמקות, איזה בקיאות. רבי יעקב זרן, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא נפטר לפני איזה בערך 70, עוד מעלה מ-70 שנה. אז הוא, עליו השלום, היה כל שנה בחול המועד, פעמיים בשנה, מגיע פה לירושלים, במיוחד, בגלל רבי אברהם אזולאי, שכתב שהראייה של ארץ ישראל והר הבית היא מועילה לאדם. אז היה אומר, אני בא לקיים מצוות ראייה ברגלים ולקבל כוחות רוחניים עד החג השני. אז באחד הספרים הוא כותב שם שהוא היה איזה ערבי אחד שהיה, הוא היה סוחר ממנו, היה סוחר ממנו דירה, הוא היה גר שמה על הגג של הבית, והיה כל היום יושב בחול המועד עם ספרים ביד ולומד תורה ומביט משקיף להר הבית. אומר, ויום אחד מרוב שהתרגשתי והתלהבתי והרגשתי אור, אומר, הרגשתי אש יוצאת מהר הבית ובוערת בקרבי. אז מרוב ההתרגשות שלשלתי רגל החוצה, הוא היה יושב על המרפסת שם, אז היה, קוראים לזה בערבית טרבזון, טרבזון זה כמו גדר מברזלים, מכיר את זה? דוד, דוד, הברזלים האלה יש ביניהם רווחים בין אחד לשני. אז הוא הוציא את הרגל, אז הרגל שלו הייתה על הר הבית, זה אסור כי אנחנו תמאי מתים. הוא אומר, מיד החזרתי את הרגל, ואחר כך הוא התענה שהוא כאילו היה בתוך האוויר של הר הבית. אז מכאן אתה רואה מה זה לארץ אשר הראקה, זה מעלת ארץ ישראל. ואנחנו פה כל יום ולא שמים לב איפה אנחנו נמצאים. זאת ועוד טבע הארץ, הגמרא אומרת, הארץ מגדלת אנשים מסוימים. כל ארץ, האנשים שלה הם אנשים סוג אחר. תראה, בגיאורגיה, יענו גרוזיה, בלעז, גרוזיה שם אנשים חזקים. חזקים. מאריכים ימים, שם היו חיים 120, 117, 118, זה ככה, זה הגיל, מ-115 עד 120, ככה. ויש עוברים. היה אצלנו בשכונה פעם מלא כאלה, עליהם השלום, הלכו לעולמם. אז זה סוג של אנשים. תלך לכורדיסטן, גם כן מאריכים ימים. רוסיה, רוסיה הלבנה, וואה, מאריכים ימים, כולם שמה. אין פחות ממאה. אף אחד לא מת פחות ממאה. וכן על זה הדרך. אז כל ארץ וגם אופי של אנשים לפי הארץ. מרוקו זה מרוקו, עיראק זה עיראק, וכן מדינה, כל מדינה מגדלת אנשים מסוימים. ויש לזה בגמרא, שזה יסודות בגמרא. גמרא בסנהדרין אומרת שם בדף, אם אני לא טועה, סמך דלת, אומרת הגמרא, וכעס לבבל נחית. תזהר עד כותת עם עיראקי, הוא עצבני אבל הוא מתפייס מהר. אז כעס לבבל נחית, וכן גסות הרוח, ועוני היה שם. אז יש ארצות שיש שם מין איזה מידות והנהגות. אותה דבר הבוכרים, היית פעם בתשקנט? לא היית. אז איפה היית? בשום מקום. תיקח רחפן ותיסע פעם, תראה. אז בלילה תחלום שאתה שם. שם בוכרה גם היו מאריכים ימים. כל ארצות הצפון, זה הצפון, ארצות קרות, שם אריכות ימים. הקור מחזק את העצמות, מאריכים ימים. מה אתה רוצה? מה הוא אומר? צ'יחופתי. כל
לימד אותנו לכם, לימדנו מה שקורה בכל לילה. זה רק שיש תיקון רחל או גם שיש תיקון לאה?
לא, זה רק שתיקון רחל, אז היא בוכה. שאין תיקון רחל, אותם לילות היא לא בוכה. אז בתיקון רחל, זה מפני שהיא בוכה ואנחנו משתתפים איתה. לכן אדם מצווה עליו להשתתף איתה. בפרט הלילה, זה הפטירה שלה היום היה, אז הלילה צריך לעורר אותה בשמיים. היא שמחה שמשתתפים איתה בצער שלה, והיא מתפללת עלינו. על מי היא מבקשת? לא על עצמה, היא מבקשת עלינו. אז היא...
למה?
למה
נזכרה
דווקא רחל
ולא
שרה
או רבקה או
לאה או... שאלה יפה שאלת. אז אתה יודע שמאברהם יצא ישמעאל, ומיצחק יצא עשיו. אבל יעקב, כל הבנים שלו שבטי העדות בישראל, והאישה העיקרית שלו, לא משנה מי הביאה לו את רוב הילדים, אבל העיקרית, עקרת הבית, זאת רחל. אז כיוון שהיא רחל עקרת הבית, ואם אתה רוצה ללמוד כעת שיעור בקבלה, אני לא מוכשר לכך, אבל יש... בתורת הקבלה יש העולם האחרון, הכי תחתון מלמעלה, שיורד לכאן, זה עולם ששמו רחל. והיא שייכת לפה. ולכן היא על הגבול בין ארץ ישראל לבין בין אומות העולם. לכן היא שומרת, תראה, אתה זוכר שהיה פעם הסכמי אוסלו? אתה זוכר. טוב שיש לך זיכרון קצת. אז בהסכמי אוסלו, מה היה כתוב שם? כתוב, בית לחם ביריחו תהילה. זוכר את זה או אתה לא זוכר? הם אמרו, מחזירים את כל השטחים, והראשונים שהם מחזירים, יריחו, ייתנו להם שם מקום, וגם בית לחם. מה יש בבית לחם? אז הם חשבו בגלל הנוצרים, שם יש הכנסייה של ימח שמם וזכר זכרם. עכשיו אומר הזוהר, זה זוהר, מה שאני אומר לך כעת, זה דברי הזוהר פרשת הישלח. אומר שרחל אמנו נקברה בפרשת דרכים, פרשת אורחים, כך לשונו. מה זה פרשת דרכים? אתה הולך היום לכביש של בית לחם, זה כביש רגיל, בקושי כביש זה, מקום צר, אולי דו מסלולי, לא יותר מזה. אבל מה פרשת דרכים? אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי, שפה בארץ ישראל, השורה השכינה הקדושה. מי זה השכינה? זה רחל בעצמה. אבל בעוונותינו הרבים, כשנחרב בית שני, באו הנוצרים, והיה אותו האיש ימח שמו וזכרו, אז הוא הלך ועשה מה שעשה, והם הלכו בנו כנסייה באיפה יענו כאילו שם הוא נולד, וקוראים לזה כך, והם נמצאים שם, והם רוצים משם הסיטרא אחרא, זה לא הם, זה מלמעלה, הסיטרא אחרא רוצה לפלוש ולהיכנס לארץ ישראל. אז כבר מראש הקדוש ברוך הוא הכין שרחל אמנו תיפטר בדיוק שם, שם היא הולידה את בנימין, כמו שכתוב בפסוק, ותלד רחל והיא כברת ארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בליטה. ואז ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. למה קבר אותה שם? אז המפרשים פשט הסבירו, כיוון שהיא לא עליכם בשעת הלידה, חוץ מנשות ישראל, ראתה הרבה דם, יצא הדם שלה והיה לה שטף דם, וזה צריך לקבור, וגם את הבגדים צריך לקבור. אז יעקב אבינו קבר אותה שם במקום. זה הפשט. אבל הסוד, קדוש ברוך הוא רצה שהיא תיקבר שם, והיא תעצור כמו חומה את הסיטרא אחרא של בית לחם, שלא תפלוש לתוך תחום הקדושה. זה נקרא פרשת דרכים. הבינו אותה? אני הבנתי קצת, אבל יש בזה כנראה עוד עומק. אז זה פרשת דרכים, לכן היא קבורה שם, וגם בדרך, בשביל שיתפללו על קברה. השם יעזור שהיא תתפלל עלינו, ולא נצטרך לבוא לשם. היא תבוא לכאן, נראה אותה עין בעין. ססה ושמחה. כמו שכתוב בזוהר וישלח, שעתידים שם בני ישראל, בני הגולה, לעבור שם ולפקוט על קברה של רחל. ואז היא תצא ותשמח אותנו ותבשר לנו שהגאולה הגיעה. כך הוא אומר, רבי שמעון כותב את זה, פרשת וישלח, תפתח שם, איזה דברים מדהימים. הוא אומר שם מה שקורה אז בקבר רחל, זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל, שתהיה תמיד שמחה שם ותביא לנו את הגאולה מה שיותר מהר ומה שיותר קל, שלא יהיה חס ושלום עוד צער, ולא יהיה עוד זה, אלא הקדוש ברוך הוא. עכשיו רחל אמנו עליה השלום, בוא נראה מה מעלתה. היא אומרת ליעקב, אבל היא בנים ועם עין מתה אנוכי. למה מתה? אז הפשט, כי כיוון שהיא הבינה שכל הסיבה שהיא באה לעולם להביא בנים. אם היא לא הרה והיא הכרה, בשביל מה לחיים? היא אומרת, היא רוצה למות. אבל לא זה הפירוש. הפירוש העיקרי, היא אמרה ליעקב, תראה, היא יודעת שהיא יפת תואר ויפת מראה, כמו שהפסוק מעיד עליה. אז אמרה לו ליעקב, אם אתה מביא ממני בנים, תביא לי בנים, אז אני אשתך, ואם לא, יבוא עשיו הרשע ימח שמו, כל הזמן העיניים שלו על נשים, כמו שראינו בתחילת פרשת וישלח. מה כתוב שם? ואת רחל ואת יוסף אהרונים, הוא העמיד אותם בשורה, שם את רחל ואחריה את יוסף. והנה כשאתה קורא אחר כך שעשיו בא והתחיל לעבור על המסדר שם, מה הוא רואה? ואת יוסף ואת רחל אחרונים. מה קרה שיוסף לפני רחל? אלא יוסף אמר לאמא שלו, אמא, הוא היה ילד בגיל 7, אמר לה, אמא, את אישה יפת תואר, עשיו אני מכיר אותו שהוא מסתכל על נשים, הוא יבוא ויראה אותך ויחמוד אותך, אז אני, מרשה לי, אני אסתיר אותך. והוא הגביע את הרגליים שלו מלפניה, כדי שעשיו לא יוכל להתבונן בו. בא. ולכן מברך אותו אבי, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. היה תקרא עלי עין, אלא עולי עין, שהוא הרים את עצמו כדי להסתיר את רחל ממנו. ולהסתיר את אמא שלו. אז זה אמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מכאן תראה מה המעלה של רחל אמנו עליה השלום, כמה היא הייתה יקרה וחשובה. הבאתי פה. זוז מכאן אתה. לא, אני מסתדר. פה, אתה רואה את זה? יישר כוח. תודה רבה. חילה. אז זה אמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אז רחל היא, לכן אמרה לו, אם עין מתה אנוכי. עוד דבר, תראה המסירות נפש של רחל, איך אנחנו יודעים שזה יום פטירתה? ילקוט שמעוני כתב, כל השבטים אחד אחרי השני, מראובן ועד בנימין, כל אחד באיזה יום נולד. וקיים עלן שביום שצדיק נולד, בו ביום הוא נפטר, כמו משה רבנו. אז הוא שמה כותב, ביום י' א' במר חשבן, נולד בנימין, ואנחנו יודעים שבאותו יום שהוא נולד מת רחל. אז לכן מכאן ידענו שהיום זה יום פטירתה של רחל אמנו עליה שלום. ומה כתוב אצלה? והיא כבר עוד דרך לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בליטה. אז היא התחילה להתקשות בלידה, היה לה קשה, והנשמה שלה התחילה לפרפר. ותאמר להם ילדת אל תראי כי גם זה לך בן, והיא בצאת נפשה כי מתה. ותאמר להם ילדת אל תראי כי גם זה לך בן. שואלים רבותינו, והיא בצאת נפשה כי מתה. הוא אמר בצאת נפשה, למה אמר כי מתה? בטה, צאת נפשה זה נמתה. אלא מגלה כאן רבנו האריג דבר עצום מאוד. אומר תדע שכל אדם ואדם שמתחתן, חתונה חושבים שזה משחק ילדים, חתונה זה דבר קדוש, הכי קדוש שיש בחיים, זה ליל החופה. ואז כשהוא נושא אישה, מביא אותה לביתו, נותן בה נשמה, חלק מנשמתו נמצא אצלה בגוף. ואז אותה נשמה שהוא נותן בה באותה לילה, יש בה מספר הילדים שצריכים, היא צריכה להביא ממנו. אז זה נקרא רוחה דשדה בגבה, כך קורא לזה הזוהר הקדוש. לאה שיעקב היה איתה בלילה הראשונה, הוא שם בה שבע נשמות, שש בנים והשביעית הייתה דינה. אותו הדבר בלהה, זלפה, כל אחד שתיים. אבל רחל כשיעקב היה רק אחד, אז היא הרגישה וידעה את זה, הייתה בעלת רוח הקודש. כשהולידה את יוסף, מה כתוב בפסוק? אסף אלוהים את חרפתי ויתן לי בן. ותאמר יוסף אדוני לי בן אחר, נכון? על כן קראה שמו יוסף. אז היא אמרה, אני יודעת שהוא לא נתן לי הקדוש ברוך הוא רק בן אחד, וזה יוסף, אני לא רוצה שיהיה בן יחיד, אני רוצה שיהיה לי עוד ילד. אבל מאיפה יהיה עוד ילד? הרי רק נשמה אחת נתנו לה בשביל ילד אחד. אז מה היא עשתה? הקדוש ברוך הוא אמר לה, איך אפשר? רחל אמרה, היא מוכנה להתנדב את הנשמה שלה לתת לבן השני בנימין. תבין מה זה, איזה מסירות נפש, כמה היא אוהבת את עם ישראל, כל ישותה ועניינה בעולם להביא את עם ישראל שיש 12 שבטים. היא אמרה, אני רוצה שיהיה לי 12 שבטים, ועם יוסף זה רק 11, הוא האחרון, די, בן זקונים הוא לא. אז היא ביקשה, לכן בשעה שהיא באה ללדת בנימין, לבנימין אין נשמה, כי אין במלאי, נגמר המלאי. מה היא עשתה? היא נתנה את הנשמה שלה, והיא בצאת נפשה, ולכן מתה. ותאמר להם ילדת אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא שמו בן עוני. זאת אומרת, זה הבן, הוא הנשמה שלי ממש. ולכן הגמרא אומרת שיעקב היה רואה את בנימין, הוא היה רואה מולו את אמא שלו והיה בוכה. זה ממש אמא שלו, זה הנשמה של אמא שלו. אז היא, לכן בצאת נפשה כי מתה, היא מסרה נפשה שיוולד בנימין. אבל אבא שלו היה לו קשה להגיד בן עוני, ולזכור כל הזמן את המיטה של רחל, כי זה כאב לו מאוד מאוד מאוד. אז מה הוא קרא לו? ואביו קרא לו בנימין. אז תראה איזה מסירות נפש בשביל עם ישראל היה לה. נזכיר משהו מרבנו יהודה צדקה עליו השלום, שהלילה זה ליל פטירתו. הלילה גם, תדעו, זה שלוש צדיקים יש הלילה. אחד, הרב בן ציון חזן, הוא הקים את ישיבת פורת יוסף. הוא היה יד ימינו של הגאון הבן איש חי. ועוד אחד, קראו לו רבי יעקב חיים, בנו של הבן איש חי. היה גאון גדול היה, הוא היה בעל קבלה מעשית. מה פירוש? הוא היה משתמש בשמות הקבלה נגד האויבים, מהשמם וזכרם. אז זה שעלה מעשה, זה ראיתי את זה בכתב יד פעם שהייתי בחור עוד. היה חכם יעקב קטן, כך קראו לו, תלמיד של רבי יהודה פתיה, והוא פעם היה לו איזה קונטרס, הביאו לי את זה המשפחה שלו שאני העתיק, כי אני הייתי מבין את הכתב יד שלו. אז העתקתי, שם הוא מביא מעשה נורא, כותב: ידוע של רבי יוסף חיים היה משפחה שגרה בהודו, ומשפחת גבאי, כך קראו להם. עד היום יש את השרידים של המשפחה הזאת, הם יהודים שומרי מצוות, קשרים, נמצאים בהודו, נמצאים גם באנגליה, בהודו, חלק מהם באו לפה לארץ. משפחת גבאי ידועה. אז הוא, הזמינו אותו המשפחה, הם היו שולחים לו שאלות והיה עונה להם. אז יש איזה ספר שיצא לו מזמן, לפני הרבה שנים, בדור שלנו, של שאלות ותשובות של רבי יעקב חיים. שאלה תשובה בכל מיני עניינים. אז בקיצור הדברים, הזמינו אותו שיבוא לשם לסדר להם כמה עניינים, מקוואות והתונות ועוד, שיסדר להם רבנים בעלי מקצוע שיעשו את הכל כהלכה. גם לא עליכם קבורה, צריך שהכל יהיה כמו שיהודים נוהגים. אז הוא נסע לשם. הוא היה איש מאוד קדוש, והוא לא היה מפחד, הוא היה בן יחיד של רבי יוסף חיים, אבל היה משתמש בשמות הקודש נגד האויבים שלנו. אז הוא הגיע שם לאיזה בית ונתנו לו דירה נפרדת בהודו. הוא ישב שם בערב, התפללו ערבית, שמו לו שם איזה ארוחה קלה, הוא אפילו לא אכל מעט מן המעט, וישב ללמוד תורה, הלך לישון כדי לקום בחצות. קם בחצות והנה הוא רואה בתוך החדר שלו, הוא לא יודע מאיפה בא, עיזה. אבל איזה עיזה? בר מינן, מכשפה. איזה עיניים של העיזה, ואיזה קרניים, ואיזה גוף. הסתכל, מיד אמר שם, איזה פסוק, וכיוון באיזה שם קדוש, מתה העיזה. טוב, מתה. הוא קרא תיקון חצות והכל, פתאום נמנם ואמרו לו בחלום, קום תברח מפה מהר. קם וברח, לקח איתו את כל החפצים וברח משם, הסתתר באיזה מקום. מה מתברר? השייח הכי גדול של ההינדים שם, הוא היה מחשף, והוא שלח לא פחות או לא יותר את אשתו בדמות עיזה, כדי שתזיק לו. הוא שמע שבא רב גדול של היהודים מבגדד, תזיק לו. והוא, רבי יעקב חיים, לא ידע, היה מסופק אם זה אישה או לא אישה, אבל ראה עיזה, וידע שזה איזה שד, איזה מזיק. אז הוא החליט לחסל אותו, וחיסל אותו. עכשיו, זה הגוי הזה, מחכה לאשתו, היא לא חוזרת. מחרת בבוקר, התחיל לחפש אחריה. מיד, רבי יעקב חיים, באו אליו, אמרו לו, תברח מפה מהר. אחזו לו את המזוודות והבריחו אותו לבסרה, עלה על הנמל לבסרה, מבסרה הגיע לבגדד חזרה, והגוי ההוא מתה עליו אשתו. אז זה המעשה היה איתו, זה רבי יעקב חיים, זכותו תגן עלינו. היה איש קדוש מאוד. ספר לכם עוד מעשה שזה אבא שלי סיפר לי שהוא היה נוכח. מורבי עליו השלום, שהיה ילד, אמרתי לכם, עד גיל 9 היה בדרשות של רבי יוסף חיים כל שבת. אבי נולד בשנת תפרס סמך, בתרסת נפטר רבנו יוסף חיים, הוא היה בן 9. אז אחרי זה מיד מילא את מקומו בנו רבי יעקב חיים. רבי יעקב חיים התחיל להנהיג את הקהילה, אבל הקול שלו לא היה חזק כמו אבא שלו, אבל אהבו אותו, היה איש נחמד ואוהב ישראל, היה רחמן על כל אחד ואחד. יום אחד באו ואמרו לו לרבי יעקב בנו של הבן איש חי, שיש איזו אישה אחת יהודיה, קוראים לה רוזה, ורוזה הזו הייתה בקיאה בתופים, בערבית קוראים לזה דקאקה. תשאל עיראקי מה זה דקאקה, יגיד לך מתופפת. הרוזה הזאת משוגעת הייתה, מסכנה, השם מרחם על נשמתה. זאת הייתה הולכת, יש חתונות, יש חפלות, יש זה, ערבים, יהודים, לא אכפת לה, גברים, נשים, הם שרים והיא מתופפת להם, והשם ישמור, בינתיים נהיה פריצות ונהיה זה. באו, סיפרו לרבי יעקב, הלך רבי יעקב, שלח לשליח, אמר לה, רוזה, תפסיקי עם זה. אמרה, לא מפחדת, לא אכפת לי. הוא אמר לה, אני אעניש אותך. אמרה, מה אתה תעניש אותי? היה אבא שלך, רבי יוסף חיים, היה קדוש, עכשיו הוא הלך, די. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. שלח לה עוד פעם אזהרה. לא שמעה, והמשיכה עם זה. ביום שבת, מורבי סיפר לי, זה שמעתי ממנו, שהייתי עוד ילד. ביום שבת, רבי יעקב חיים דורש, ובסוף הדרשה אמר, רבותיי, יש פרצה גדולה, שהאישה הזו עושה פרצה, וכך וכך המעשה שלה, ואני הזהרתי אותה, והיא לא שומעת, ואני יודע שהיא לא תחזור בה. אז אין תקנה, אלא שהיא תלך מהעולם, כדי להציל את הנשמה שלה. אם אתם מסכימים איתי, תענו אמן אחריי. אז אמר, טיפה, ארבע מילים, טיפה רוחה של רוזה אל דקאקה. אבא שלי אמר, גם הוא ענה אמן, כולם ענו אמן. ואחר כך קרא לה, היה שמה, אמר לו, בוא, תבוא אליי במוצאי שבת. תן לו איזה פתק, קיפל אותו, אמר לו, אל תפתח את זה. תלך אתה היום בלילה, היא רוקדת באיזה מקום שמה, תכניס את זה בתוך הכיס שלה. זה הלך, הוא היה איש פשוט עם הארץ, אבל מאמין בחכמים. הלך, אני הכרתי אותו, לא אזכיר שמו עכשיו, הלך לשמה, התגנב, הכנסת את זה בתוך הכיס. היא חשבה שהוא הביא לה איזה דולרים או ינים, איך קוראים לזה, אני יודע מה. אז היא שם לה את זה בכיס. והנה, לא עבר חצי שעה, היא התחלה להתנפח ונפלה, התעלפה, לקחו אותה משם, לקחו אותה בספיטל, אתה יודע מה זה ספיטל? בית חולים. לקחו אותה לבית חולים, עד הבוקר פרחה נשמתה ממנה, שם הצילנו. ומאז כולם היו מתייראים ומכבדים אותו מאוד מאוד, ואפילו הערבים שמה כיבדו אותו כבוד עצום מאוד. זה היה רבי יעקב חיים, זכותו תגן עלינו. עכשיו היום הזה נפטר גם רבי בן ציון חזן, הוא היה, כשמו כן הוא חזן היה, הוא היה יד ימינו של הבן איש חי, הוא הדפיס את כל הספרים של הבן איש חי פה בארץ. בן איש חי רצה שהספרים שלא יהיה בהם קדושה, לא ידפיסו אותם בבגדד, אלא פה בירושלים. בגדד היה שם בית דפוס, אבל הוא הדפיס את זה פה, ואז היו שולחים את זה חזרה לבבל, והוא היה מחלק את זה חינם לחכמים, כל הספרים שלו חינם, לא היה מוכר אותם. ורבי בן ציון חזן היה מגיע ומסדר את הספרים שלו, והוא היה גם שליח שלו, שליח נאמן כל הזמן, טיפל בכל הילדים של הבן איש חי פה בארץ. עד כדי כך ששלוש שנים לפני פטירת הבן איש חי, פה היה מחלוקת גדולה. מה היה? בשנת תפרס המחבב נפטר הראשון לציון. היה גאון אדיר, הרב יישא ברכה. אתם מכירים פה רחוב יישא ברכה? זה על שמו, יישא, יעקב, שאול, אל ישר. ככה היה חותם, יישא ברכה. חיבר כמה וכמה ספרים, גאון אדיר היה. והוא היה בן 96, 97, בפטירתו. ואחרי שנפטר, התחיל המחלוקת. אז מיד אמרו, נעשה שלום, נביא את רבי יוסף חיים לכאן. שלחו לו מכתב, דרך רבי בן ציון חזן. והוא השיב שהוא בשום אופן לא מוכן. הוא לא עוזב את הקהילה שלו, וגם פחד פה, יש מחלוקת, יהיה מחלוקת אחר כך, לא רצה. אז זה היה רבי בן ציון חזן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. הוא הקים את ישיבת פורת יוסף, והיה מנהל שלה עד יומו האחרון. רבנו יהודה צדקה, עליו השלום, מה עיד, מה אדבר ומה אספר, אי אפשר לתאר. אני זכיתי משנת תפשין למד, עד למד ה, הייתי לומד איתו אחר הצהריים, חושן משפט היינו לומדים, טור בית יוסף עם שולחן ערוך והסמע וחלק מהדיבורים של השח, סוגיות מאוד מאוד קשות. והיינו לומדים יחד. כל יום הוא היה בא בסביבות 4:45 עד 7. שעתיים ורבע היינו לומדים רצוף. כמה פעמים היה אומר לי, לקראת 6:15, אומר לי, בן ציון, נפסיק רגע, אני צריך להכין דרשה. אותו ערב יש לו איזה כנס, להכין דרשה. אז היה לוקח ספר הרבה זמן, פתאום היה כותב, ב10 דקות קורא לי, בן ציון, בוא, נלמד, נמשיך ללמוד. ב10 דקות היה מכין איזה דרשה, והייתי הולך לשמוע אותו. היה כל מיני כינוסים של החינוך העצמאי, של רבנים, אשכנזים, ספרדים, בעיר, בירושלים, בכל מיני מקומות. פעם אחת, זה אני לא אשכח, משהו פלא פלאים. חיפשו מישהו שייתן שיעור. היה, הזמינו איזה רב לתת שיעור בקירת יובל. והרב לא הגיע. אז זה אדום מה לעשות. בא אחד הגבאים, בלי להודיע, הולך לבית של רבי יהודה צדקה, דופק בשעה 22:00. כאן זה היה ברחוב יואל. הוא היה גר פה מול סטמר, רחוב יואל 9. עלה קומה שלישית, דפק בדלת. הוא פתח לו את הדלת עם פיג'מה היה. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני הזמנו רב שיבוא ידבר, אולי כבודו מוכן לבוא למלות מקומו? התחילה אשתו לצעוק, מה זה כעת 22:00? אמר לו, עזבי, נטל ידיים, התלבש, והלך. והלך ודיבר שם ונהנו ממנו נופת צופים. היה מוסר נפשו בלי, אי אפשר לתאר איזה מסירות נפש. פעם היה הולך ברחוב פה בגאולה ועבר בחור מהישיבה שבדיוק התחתן, היה תוך 7 ימי חופה, זה אני ראיתי. והבחור החתן הלך לבד, הוא הלך לקנות משהו מהחנות, ראה אותו, אמר לו, מה החתן הולך לבד? אני אלווה אותך, אתה צריך מלווה. אמר לו, לא, הרב, הרב לא ילווה אותי, חס ושלום, אני אלווה את הרב. אמר לו, לא, אני אומר לך מה לעשות. ליווה אותו לחנות, קנה משקנה, ואחר כך ליווה אותו עד הבית. מי עושה דבר כזה? איזה מסירות נפש, איזה אהבה לכל אחד ואחד. פעם אחת הודיע לי ביום שישי, אומר לי, בן ציון, אני עושה כנס במוצאי שבת בממילה. אז הייתה ממילה עוד קיימת, היה בית תנוס, אתם זוכרים את בית תנוס בממילה מול החומה. שם היה, אמרו, מאוכלסים, מלא יהודים. אמר, אני עושה שם בית הכנסת, היה בית הכנסת, תחריבו אותה עכשיו. אז שם הוא הלך, הגיע, אין אף אחד. הוא אומר לי, בן ציון, לך תקרא לאנשים מהבתים. אמרתי, איך אני אביא אותם? אז היה איתי איזה אברך אחד, הלכנו, הוצאנו איש אחד אחד, והבאנו אותם לבית הכנסת. והתאספו איזה 20 איש, נתן להם שיחה מוסרית, לגדל את הילדים בתלמודי תורה, וזה איזה מסירות נפש, איזה אהבה, איזה אי אפשר לתאר את המסירות נפש שלו בשביל ילדים, להכניס ילדים את תלמודי תורה, והוא הקים תורה על תילה, אשרה ואשרה חלקו, שהלילה ליל פטירתו יעמוד להתפלל עלינו. בזמנו היה מלחמת יום הכיפורים, מלחמה קשה מאוד, תפשין למדלת. היה אז שר החינוך, שהוא לא היה נבון, והוא גזר, הוא בדיוק לפני המלחמה, עשה שיהיה, איך קראו לזה? איך קראו לזה? נו? לא, היה לזה איזה שם, מבצע של העירייה. לימודים משותפים עשה בין יהודים לערבים. אז היו צריכים לעשות מפגשים, מפגשים. איך? מפגשים, אני לא מדבר איתך כעת על אנשים, מדבר איתך מה הוא רצה לעשות. עשה מפגשים, ופרצה המלחמה, ואז הרב עמד בתוקף ולא פחד. אמר זה בגלל שעשו מפגשים, לכן הקדוש ברוך הוא עשה שיש שנאה בין יהודים לערבים, ולכן יש כל הסיפור הזה, שם מרחם. והיה לוחם מלחמת השם, איזה מלחמה, אי אפשר לתאר על כל דבר ודבר, מסר נפשו על קדושת עם ישראל בחומה בצורה, זכותו תגן עלינו ועליכם. עכשיו מה? נר לרחל אמנו? הנה זה נר לרחל אמנו עם סולם, יענו אשתו של יעקב אבינו, הנה הסולם, הסולם מתנה בונוס. נר לרחל אמנו עליה שלום, 360 חוננו יא חוננו בזכות רחל אמנו, חוננו יא חוננו בזכות רחל אמנו. כן, מעלה. נו, סיני, סיני לא נקרא, ארי שבחבורה ממנו תצא תורה. חי, מה אמרתם כל החי? שלוש מאות שישים פעם ראשונה ורבע. אחד, 360 רחל אמנו, מה? 400, בראבו עליק. תתחילו לעלות קדימה, יש פה כמה שליבות בסולם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, כנגד 11 סמני הקטורת. כמה נר לכבוד רחל אמנו? כמה אמרתם?
700?
420 פעם ראשונה רחל אמנו. תראו איזה כוסית, תראו איזה סולם, תראו מה זה נר, איזה יופי, איזה יופי, מרנין את הנשמה. 420 פעם ראשונה. כמה? 450. 10 פעמים אדם. 450 פעם ראשונה. רחל אמנו עליה שלום. 500 רחל אמנו. אני אספר לכם רק מעשה אחד שאני לא רגיל לספר את זה, אבל אתם יודעים שאבא עליו השלום הרבי שבא לארץ, אז הוא ייסד ישיבה בקבר שלה, והיו הולכים פעמיים בשבוע, יום ראשון בלילה ויום חמישי בלילה, כמו הלילה, יושבים עד אור הבוקר ולומדים תורה. ובחצות היה אומר תיקון חצות, והיו עושים שם תפילות וסליחות. אז הוא סיפר פעם שבחצות לילה באמצע מלחמת העולם השנייה זה היה, ואז הגיעו הרדיעות הראשונות מהמקרים הנוראים של השואה. אז הוא קרא, והם היו בתענית וקראו תיקון חצות. תיקון חצות היו יורדים דמעות. אמר לי, לקחתי כוס והתחלתי למלא דמעות, מילאתי, הגיע לא יודע רבע או שליש כוס דמעות. בסיום תיקון חצות הוא שתה את הדמעות ואמר, זה הנסך דמעי לך. ואחרי זה אומר שהוא ראה בחיזיון את נשמת רחל אמנו מסתובבת מקיפה את הקבר ומחייכת מרוצה ונעלמה. אז הוא אומר, אני יודע שנהיה לה נחת רוח. אז נו, עבר מאז כמה, 70 וכמה שנים, יותר, 80 שנה כמעט, 79 שנה. אז שתבוא רחל אמנו ותצעק, הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם, ושבו בנים לגבולם. אז כמה אמרנו, איפה עצרנו? 500. 500 פעם ראשונה. נו רבותיי, סוגרים, תתפללו ששבוע הבא יתפתחו בתי הכנסת. לך לך מארצך. 500 פעם שנייה. ועל היהודים שבאירופה שלא ימותו. מה הולך בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בבלגיה, בכל המדינות שם. וואי וואי, ריבונו של עולם, תרחם על היהודים, תרחם על עמך ישראל. כמה אמרנו? 500?
600.
אני לא שומע.
600.
היית אומר את זה מההתחלה. 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה. מהר מהר רבותיי, עוד מעט המשיח בא. 600 פעם שנייה. נר לכבוד רחל אמנו עליה שלום. מה? כל מדרגה 100 שקל? יש פה 11 מדרגות. 11, אני ספרתי. תספר אתה, אולי תמצא 12, אני לא יודע. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. יוד א', זה יוד א', כנגד היוד א'. זהו, יום תירתה, יוד א'. כן. אז מה, כמה הגענו?
600.
כמה?
600.
1100, 11 מדרגות. מי יודע מה תעשו שרחל אמנו תגיע? וואו וואו וואו. כתוב שהיא עתידה לנחם אותנו. אתה יודע מה כתוב שם עם מלך המשיח? שמלך המשיח שיבוא, הוא יעבור משם, ותצא רחל מהקבר ותנשק אותו, ומשם ילכו יחד לירושלים. מלך המשיח. איי איי איי. 1100 פעם ראשונה, 1100 פעם שנייה. יוד א' במר חשבן, זה פעם בשנה יוצא, אלא אם כן היא תבוא השנה הזאת בעזרת השם, נראה אותה. תבטל מעלינו כל המגפות והחרב והרעב והשבי והביזה. 1100 פעם שנייה, פעם שלישית זכה. בכבוד, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, יברך וישמור את השם הטוב. השם הטוב. איך?
ניסים בן מסעודה.
ניסים בן מסעודה.
להצלחת הבת,
משפחת.
להצלחת הבת. עדית מרב,
בת.
ליאור המלכה.
אין אישה שיש לה שם אחד. רק החל ממנו היה לה שם אחד. כן? שהשם יתברך ימציא, ייתן לה ברכה, רווחה והצלחה. ומה היא צריכה?
זיווג הגון,
זה העיקר. בן תלמיד חכם שיהיה עוסק בתורה ובמצוות. בכבוד תגיד, אני מדליק נר זה לכבוד רחל אמנו. נו, נר, כן, לכבוד רחל אמנו, זכותה תעמוד לנו ולכל ישראל. תראה איך נדלק ברגע. הנה עכשיו נר, זה למי? הרב יהודה צדקה? איזה יופי. נר לכבוד רבנו יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו. מסר נפשו על חינוך ילדי ישראל. מסר נפשו בשביל ישיבת פורת יוסף. מסר נפשו בשביל כמה וכמה תלמידי חכמים. נו רבותיי, נר לכבוד רבנו יהודה צדקה. מי שרוצה שיהיה לו בנים תלמידי חכמים, יקנה את הנר הזה. בואי נה, אתה לוקח איתך אחר כך את הנר עם הסולם. הנה אני מעביר אותו לצד דרום. מנורה בדרום. נר לכבוד רבנו יהודה צדקה. כמה אמרת?
כמה הוא אמר?
200. כמה? 300. 300 נר לכבוד רבנו יהודה צדקה. 360. פעם אחת אני אספר לכם סיפור שזה קרה ואני הייתי נוכח. בא אליו אבא, אמר לו, אני באתי להכניס את הילד שלי לתלמוד תורה, אני לא אגיד איזה, והמנהל לא רוצה להכניס אותו, אומר זה אמצע השנה, לא יודע, כל מיני תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. אמר לו, איפה הילד? אמר, הנה הילד פה, לקח אותו. אמר, בוא, באמצע השיעור הוא קם, לקח איתו את הילד מישיבת פורת יוסף והלך עד התלמוד תורה, אני לא אגיד איפה, והוא הלך עד שם ברגל, הלך ברגל, נכנס. הודיעו למנהל שהוא ראש שיבה שהרב יהודה צדקה הוא הרב שלו, הגיע, הוא ברח, היה לו איזה יציאת חירום, הוא ברח משם. רבי יהודה צדקה נכנס, לא ראה אותו בחדר, אמר, ואיזה כיתה הוא? צריך להיות כיתה ד', הלך לכיתה ד', נכנס, עמד המורה, אמר כן, אמר לו, זה הילד, ייכנס ילמד אצלך. אומר, כן הרב, מחילה, אבל אני צריך רשות. אמר, אין רשות. אמר, אין כיסא, הלך הוא בעצמו, הביא כיסא מהמסדרון, חיפש כיסא, שם את הכיסא ליד המורה. אמר לו, זה יבוא הראש ישיבה, תגיד לו, יהודה צדקה בא, הביא את הבן שלו ושם אותו פה, ואף אחד לא יוציא אותו מכאן. וכך היה, והבן הזה גדל ונהיה תלמיד חכם גדול בישראל. תראו איזה מסירות נפש, איזה אהבה, בלי סוף. היה פעם עוד סיפור כזה, מלא היו כאלה. היה באו, אמרו לו, אז אמר, הלך למורה, אמר לו המורה, אבל אין מקום. הוא אומר, מה אין מקום? אני רואה פה הצטבה, הוא יושב פה על ההצטבה, על הטפקה, אומרי בערבית. אמר לו, פה. אחרי זה, עוד פעם אחת, היה עוד סיפור שלישי כזה, הוא בא, אז היה, מי שזוכר, שב, אתה מפריע עד הרב, היה, מי שהיה בא, אז היו הרבה חוצים את הגבול בטעות, עוברים לירדן, אז היו שבועים, והיו תופסים אותם שם, שמים אותם בכיש לאיזה כמה ימים, ועדת שביטת הנשק היו משחררים אותם. אז הוא בא, אומר, אני רוצה את הילד הזה להכניס אותו. אומר לו, לא, אין מקום. אנחנו עברנו את המכסה. אמר לו, תגיד לי, תחשוב שהילד הזה שבוי מירדן. היום הגיע, מה הוא יעשה? הוא לא ילמד, ילך להסתובב ברחובות? אין דבר כזה, הוא ילמד פה. ואז הכניס אותו, וכן היה. אז ככה היה, אז היה מוסר נפש בשביל ילדי ישראל ללמד אותם. אני זוכר, אני הייתי בתלמוד תורה, בגיל 4.5 אבא הכניס אותי. לא ראיתי לא גן ולא כלום. הכנסתי כיתה א', כולם היו מחילה מכבודכם, בורים ועמי ארצות. לומדים א' ב', ואני יודע לקרוא. אז ישבתי, אחרי שבוע אבא אומר לי, נו, מה, התקדמת? אמרתי לו, איזה התקדמתי? לומדים א' ב', ואני יושב, קורא חומש. אז בא אבא שלי בבוקר לשם, כל המורים התאספו. אמר להם, זה הילד שלי יודע לקרוא. פתחו חומש בראשית, קורא. אמר המנהל, לא, אבל הוא יודע אם זה בעל פה. בשמחת תורה, הוא חזר על זה בעל פה. הלכו, פתחו חומש אחר, וקראתי. מיד העבירו אותי לכיתה ב'. וככה, והיה בא כל יום לתלמוד תורה, תורת הארון, פה זה ברחוב חיים עוזר. זה על הגבול, היה על הגבול הירדני. הירדנים היו הורים עלינו באמצע השיעורים. אז הוא היה בא כל יום, מ8:30 היום מופיע, עד 8:45, כמו שעון. היה בא, הנה עכשיו 8:30. מ8:30 עד 8:45. הולך, מסתובב בכל הכיתות, מדבר דברי התחזקות, רואה איזה ילד חלש או ילד בוכה, מעודד אותו, לפעמים אני נותן להם כסף אפילו, והיה מעודד את כולם, וככה גדלו והלכו להיות תלמידי חכמים, יצאו חכמים. היה אחד המורים שלנו שם, והיה עוד כמה. אלפים של תלמידים כאלה הוא העמיד. כמה תלמודי תורה הקים. אז איפה היינו? סליחה שאני הפרעתי לרב. איפה הגענו?
400
פעם ראשונה. 420. 500. יופי, אז הסיפורים עוזרים לכם. 500. 500, איפה אנחנו? 500, נו, צריך לקנות דגים לשבת. קנית דגים לשבת? איזה דג? לא לגלות, לא לגלות. אולי יבוא המשיח, אז לא צריך דגים גם. הוא יביא איתו הכל, הכל ירד מהשמיים, מגן עדן. איזה סעודה נעשה מחר בלילה, וואו, וואו, וואו. איזה שמחה, איזה אברהם אבינו, יצחק אבינו. והרב בויר ייתן דרשה. באמצע הסעודה כולם ישמחו, איזה כיף יהיה. אז כמה אמרנו? 420? 500? 500. 500, בוא נראה כמה גלגולים יש פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. יש פה 13 קומות. זה יותר ממגדל עזריאלי. נו, מי רוצה לזכות בזה? כמה אמרנו?
520.
עכשיו זה כבר הגעתם ל-700. 520 פעם ראשונה. 550. בעיניים של רדואן. רבטו. יופי, הם שוחטים בצרפת אנשים, ראית מה זה? עורפים להם את הראש. וואי, 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 מה שהולך פה. מה שהולך פה. זה, כולם הם הולכים במקום עם ישראל. נו, אז כמה אמרנו?
550.
550 פעם ראשונה. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עדינו, עד עולנו ביוחאי.
אמן, תודה רבה, אחי שירות ביוחאי, אמן, תודה רבה.
איי איי איי, כמה אמרנו? 500?
50.
כמה היה?
550.
550, פעם שנייה. אתה ממהר הביתה היום, רעב. 550 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה יברך וישמור.
יעקב בן
טליה.
דליה.
טוב, דלת ותת מתחלפות בדת לנת. דליה אמרת. יזן מים מדליה וזרעו במים רבים. יעקב בן דליה, שיזכה לכל מילה דמכתב והתברך בכל הברכות שבתורה, הוא בנה בכל משפחתו. והשם יתברך ייתן בריאות לאשתו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, חיים טובים ומאושרים, ויזכו לקבל פני משיח בקרוב. בזכות הגאון רבנו יהודה צדקה, תעמוד לו ומשפחתו להאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. אמן, כן, יהי רצון. חבוד, אז מי מדליק? תדליק אתה, גבריאל, לא. מה אתה, אתה קול עליי, ואחר כך אתה לוקח את זה אצלו, ליעקב?
יעקב דרי
מדבריה. יעקב? דרי מדבריה. בני. טוב, אני מקווה שהבנתי. נו, אתם רוצים זה? עושים עליי להתרה? נר זה לכבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבנו יהודה צדקה בן שמחה, רוח השם תנחה וגן עדן. ועל משכבו יהיה שלום, ודכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. בזכותו יאבד השם את כל אויבינו ושונאינו, ויעקור את המגפה של הקורונה במהרה מארצנו ומהיהודים כולם, וישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום, וישרוף הלילה את נסראללה שיעלה בלהבות, ובתור נפט ישים לו גם את רדואן, יחד איתו ימח שמם וזכר זכרם, הם וכל הגויים, הנה הם נשרפים, לא נשאר מהם זכר. טראבורמד עליהם, צחמוצ'ה כדואן.